חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. במהדורה המרכזית, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן היום באום אומר ממש לפני זמן קצר ושואל את העולם האם הפלסטינים מחמיצים הזדמנות כשהוא מנופף במפה של תוכנית המאה של הנשיא טראמפ. בסיום הנאום שלו הוא אמר כי הרשות הפלסטינית לא תפנה לאלימות ולא תעודד אלימות. מנגד השגריר באום דני דנון אמר כי אם אבו מאזן באמת היה מעוניין בשלום הוא לא היה מגיע לכאן ונושא נאום מהסוג הזה. המערכת הפוליטית והמאבק בתוך הגושים בימין עולה שלב המתח בין ימינה לבין הליכוד. בשמאל אומרים כי זאת הברכה שלהם. ככל שבימין יש פיצולים, יש סיכוי יותר גבוה לגבור במנדט אחד על גוש הימין. עוד מעט ננסה לבדוק האם הנתונים הללו נכונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש לאחרונה עם רבנים מהציונות הדתית וביקש מהם להודיע בפומבי על הסרת תמיכתה ממפלגת ימינה מחשש שנפתלי בנט יחבור אחרי הבחירות לגנץ. המידע הזה נודע גם לתקשורת. בימינה מגיבים בתגובות משלהם, אבל זה בסופו של דבר הליך שעלול להוביל כך לפי הפרשנים למעבר של מנדט או שניים בין ימינה לליכוד, אבל לא להחליש את היקף הגוש עצמו. עוד בעניין הזה אנחנו נדבר ונרחיב בהמשך כאן במהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח את תחילה בתוך במה שקורה בתוך גוש הימין. אנחנו כבר עדים, זה היום השני, לחילופי דברים בין בכירים בליכוד לראשי מפלגת ימינה. יש כאלה אומרים שמדובר בירי בתוך הנגמש, אבל מי שבאמת מחפש את דרכו האידיאולוגית, שומע את שני הצדדים, ומתקשה להכריע בימים אלה. בציונות הדתית יש קבוצה גדולה של רבנים, בחלקם הגדול הביעו את תמיכתם בימינה, אחרים עדיין שותקים, ואנחנו רוצים לשוחח עם ראש ישיבת אור וישועה בחיפה, הרב אבי זיני. שלום לכבוד הרב.
שלום לכם ולכל המאזינים. אבל הרב... לא מדובר במישהו שמחפש את דרכו והכרעתו.
כן,
אלא מדובר הוא... במשהו אחר לחלוטין.
אנחנו נשמח לשמוע מהרב את העמדה, לא, נשמח לשמוע מהרב גם את העמדה שלכם, וגם אחרי הפגישה עם נתניהו, אם משהו השתנה בזווית ההסתכלות ולקראת הבחירות הללו.
אני הייתי רוצה ברשותך להציג את הדברים כפי שהם.
בשמחה.
ראש הממשלה לא הוזמן על מנת להיות משקל נגד למי שהוא, יהיה אשר יהיה. אלא מי שהוא הזמין אותו לישיבה שלנו, ועל תקן ראש ממשלה אנחנו רואים בזה כבוד, כבוד שנחלק לתורה, וסך הכל ראש הממשלה איננו רגיל לבקר בישיבות, ועם ראש הממשלה, חוץ מאולי מרכז הרב, ולכן כשהוא בא לישיבה זה כבוד לתורה, ולכן קיבלנו את זה בשמחה. בהזדמנות זו ראש הממשלה הציג כמובן את משנתו הפוליטית, מדינית וכדומה, והציבור מתוך כבוד והערכה שמע והקשיב. הבעיה שהתעוררה היא לא התעוררה בגלל נוכחות של ראש הממשלה, אלא הפוך. יש לנו היום וגם כבר לפני הרבה הרבה זמן בעיה בציבור הדתי. אפילו בעיות. בעיה ראשונה זה חוסר אחדות. יש חוסר אחדות בתוך הציבור הדתי גם סביב נקודות מרכזיות, וזה דבר בעיניי קרב בלתי נסבל. לכן ביקורת על כמה חוקים ציונים דתיים או אחרים שאינם מסוכלים להתאחד ביחד כאשר מדובר בעתיד עם ישראל, ובעתיד מדינת ישראל, שסך הכל זה שלטון של רמנו על אדמת קודש. אסור לנו כאנשים ימי שמיים לשכוח דבר כזה. אחרי 2000 שנה אנחנו זוכים לכך, אנחנו צריכים לפחות להתאחד סביב הנקודות שהן כבבת רננו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה היה הזדמנות בשבילי להגיד לראש הממשלה בדיוק מה אני חושב בנושא הזה. וברשותך אני אגיד לך לפחות את הנקודה המרכזית. אמרתי לו שלפני מספר שנים בבר אילן הוא דיבר בפעם הראשונה על שתי מדינות. אמרתי לו אני לא בדיוק איש בר אילן, כי אני לא בדיוק דתי לייט, אני יותר חרדלני, ולא חרדל שכחול לבן מוריח על כחול לבן, אלא חרדי לדבר השם, חרדי לתורה, חרדי לאהבת ישראל, זה כן. ואז אני מוכן, לאור זה, אני מוכן לקבל את הרעיון של שתי המדינות בתנאי אחד, שאנחנו נתקן טיפה משהו. ומה הוא? אמרתי רעיון שתי מדינות, אומר שיש מדינה אחת שמגיעה לעם ישראל וכבר יש לנו כזאת, אפשר תמיד להרחיב אותה ותבוא עלינו ברכה, אבל אני מוכן גם כן לקבל מדינה פלסטינאית בתנאי אחד, שזו תהיה מדינה שניתנת לעם הפלסטינאי האמיתי, שהוא עם ישראל. כי המינוח פלסטינאי ניתן על ידי אדריאנוס שחיק תמיה, כפי שאומרים חז"ל, ישחקו עצמותיו לנו לאחר שהוא רמס אותנו. אז הוא קינה אותנו פלסטינאים. בבקשה, אני מוכן לקבל מדינה שנייה לרם ישראל על תקן פלסטינאי.
כן, בעצם הרב אומר שאין כזה עם פלסטיני, זאת המצאה של השנים האחרונות, והפלסטינים האמיתיים זה אנחנו.
אני יכול גם להגיד לך המצאה של מי. הרעיון של רם פלסטינאי הומצא על ידי יהודי מאוד שמאלני בצרפת, שהוא המציא את זה, והוא הודה שהוא המציא את המונח הזה. יותר מאוחר האיש הזה חזר בתשובה, לא עליכם, הלך לעולמו בינתיים. זה היה תלמידו של הפילוסוף הצרפתי סארטר. כן? והוא הודה שהוא המציא את הרעיון הזה, שלא היה קיים, אין עם פלסטיני. אנחנו עם פלסטיני. אז אמרתי לראש הממשלה, אין לי שום בעיה שיהיה שלוחה של הכנסת באבודיס, הוא יוכל אפילו, אמרתי בהומור, הוא יוכל אפילו לשלוח את כל אלו שעושים לו בעיות שם.
אז אחרי המסרים האלה של הרב לראש הממשלה, קודם כל מה ראש הממשלה מגיב כשהוא שומע את הדברים האלה, ואחר כך נשמח לחזור באמת לעניין עצמו, כי הבחירות עוד פחות משלושה שבועות, אולי אנשים ששומעים לרב ומכירים את הרב ורוצים לדעת בסוף מה דעתכם לקראת ההגעה לקלפי.
אז קודם כל, הוספתי עוד פרט אחד בשבילך לפני שאני אגיע למה שהשיב. ראש הממשלה, אמרתי, אם יבנה מדינה פלסטינאית במובנים שלי, יהיה גם בזה מזה תיקון ותשובה עבור הליכוד, שדיבר בעבר על שתי גדות לירדן ובינתיים ויתר על 1.5. זה אמרתי בצורה מפורשת, אמרתי בצורה הומוריסטית, אבל בצורה ברורה, ראש הממשלה קלט את המסר. הוספתי לו גם כן, שהסבא רבא שלו, הגאון מבינה, אמר שהחובה של דורנו זה לתקן את חטא המרגלים על ידי בניית הארץ הזאת ושום ויתור עליה. ולכן הקדוש ברוך הוא מינה אותו כדי להגשים את המשימה הקדושה הזאת. זה אמרתי לו בצורה מפורשת, בצורה מכובדת, והוא התנהג גם בצורה מאוד מכובדת. אחרי זה כתוצאה מכך הוא קם והציג כמובן את התוכנית של הנשיא טראמפ, והסביר את ההיבטים החשובים שיש, ובוודאי יש כמה היבטים חשובים וטובים להאמין, שיש בפעם הראשונה איזו שהיא הכרה, אבל לצד זה לבלוע את הצפרדיה הזה של מדינה פלסטינאית במונחים אחרים, זה לא בא בחשבון. הוא רואה רק את הכוס החצי מלאה, הפעם אי אפשר להתעלם מהכוס החצי ריקה, שהיא מאוד מאוד מסוכנת, הוא לא יצטרך אז, להתמודד עם פצצה גרעינית בטהרן, אלא עם פצצה גרעינית בשכם וג'נין. זה מה שאני אומר. עכשיו, מבחינת הציבור שלנו, אני לא אמרתי מה עמדתי, וגם עכשיו לא חושב שזה נכון, כי הדאגה שלי כרגע היא שתקום ממשלת ימין. בצירוף עם כל הציבורים שמבינים את החשיבות של השרה, שיהיה אנשי ליכוד, שיהיה אנשי ימינה, שיהיה אגודת ישראל ש"ס, כל מי ששותף להבנה שאנחנו...
כלומר, בשורה האחרונה הרב אומר לציבור שכל אחד יצביע לאיזו מפלגה שהוא רוצה, ובלבד שתהיה מפלגת ימין.
שיהיה שלטון ימין. זה קודם כל הדאגה העיקרית. אפשר להתווכח עם בן אדם, להגיד לו שמפלגה זו או אחרת יותר טובה מבחינות אלו אחרות. יהיה ויכוח, אבל כרגע הדאגה העיקרית בעיניי זה שנצליח למנוע כנירה על ידי הקמה של ממשלת שמאל.
הרב זיני, כאחד מרבני הציונות הדתית, השאלה נשאלת, ואחרי שהרב דיבר על המחלוקות שיש בתוך הציבור הדתי, האם נעשים דברים כדי לתקן את המצב? כי הרי הצגנו את הבעיות, הרב פרס אותם כאן בצורה מכובדת וראויה, ושיש בעיות צריך לתקן אותם. איך מתקנים את המצב הזה?
אני חושב שקודם כל לא יהיה רע אם יום אחד כל הציבור הדתי לגווניו, הוא ילמד פעם אחת שיש מצווה שנקראת ואהבת לאחר כמוך. אהבת ישראל שכל אחד דורש על זה מאות שעות, אבל בשטח זה לא תמיד בא לידי ביטוי. יש פה דבר שאנחנו הציבור הדתי חייבים לתקן. כשאנחנו חלוקים בנקודה אחת, אנחנו בונים מפלגות שונות. אני לא מבין את זה. זה נשגב בבינתי. אבל זה מתחיל בבית המדרש בעיניי. כרב אני לא רוצה פתרון בכנסת, אני רוצה שהכנסת תהיה אחרי שהפתרון ייבנה בתוך עולם של תורה, שאנחנו נלמד להכיר בשני בנקודות החיוביות.
אבל כשהדברים מגיעים בסוף לכנסת, אחרי שהם היו בבית המדרש, יש בכנסת אנשים שאומרים, לא אכפת לנו מה החלטתם בבית המדרש. אנחנו עושים את מה שאנחנו חושבים.
אני אגיד על זה ככה. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כל ההשגחה האלהית מתנהלת על פי עם ישראל. בתוך עם ישראל, כל ההשגחה האלהית מתנהגת על פי אנשים הדתיים. אלו שרואים את עצמם יראי השם. ולכן אני אומר שאם יהיה תיקון אצלנו, יהיה תיקון בכל עם ישראל. מבטיח לך את זה. אני שימשתי כרב בטכניון. כידוע לך מוסד שהיה מאוד מאוד רחוק מ... מיידישקייט, אם לא יותר מזה. גם רויין בעבר. הדברים השתנו, המציאות השתנתה. מתוך מה? מתוך מאמצים של עשרות בשנים, של דיבור, של יצירת קשר עם יהודים, של הסברה, איך אנחנו ניגשים לכל אחד ואחד, איך אנחנו יכולים לחזק אותו במה שהוא חיובי אצלו, וגם למתוח ביקורת לצד זה. אבל אם אני מבטא אהבה, ואני מבטא הערכה כלפי הדברים החיוביים, אחר כך יש לי גם אפשרות וגם זכות למתוח ביקורת. אבל אם אני מרחיק את האדם מנתק ביני ובינו, אין מקום לביקורת, זה נהפך למלחמה, אתה מסכים?
כן, עם כל הדברים האלה, עם כל הדברים הללו אפשר כולם...
אני מאחורי הקלעים, משתדל לעשות ככל יכולתי, במסגרות ובתנאים אלו ואחרים, באופנים שונים, לאחד קודם כל לבנים ודמויות כדי שיוכלו ביחד להשפיע. אין אני עושה את זה בקולי קולות, כי כל מה שנעשה בקולי קולות...
הרב, מה המסר של הרב למי שהבין שהפגישה והגעתו של ראש הממשלה אליכם לישיבה, והדברים שהרב אמר מתוך כבוד לראש הממשלה, עלולים אולי להתפרש אצל אנשים למור לא מצביעים לימינה, מצביעים לליכוד? מה הרב אומר לאנשים האלה?
בשום פנים ואופן. אין שום מגמה כזאת, ובשבת הבאה, כמו שאני עושה כל שבת, בשיעור הכללי, כשיש בעיה אקוטית, אקטואלית, אני מתייחס אליה, אני אסביר לציבור את כל ההיבטים השונים. הם יבחרו כפי שהם יבחרו, אבל בשום פנים ואופן אינני אומר לא לבחור. הפוך, אני אומר, בוא נתאחד כולנו להקים ממשלת ימין, זה הדאגה העיקרית. אחר כך נדבר על המחלוקות הפנימיות.
האם להצביע לעוצמה יהודית זה בסדר?
לא רק שבסדר. אם ביקורת יש לי על ימינה, וביקורת קשה מאוד, והיא שהיא סירבה לקבל את עוצמה יהודית בתוכה. אני רואה בזה פשע לא יסולח. ולא בגלל שרק שזה עוצמה, אלא בגלל הסירוב להתחבר עם כל יהודי. אתה לא מסכים איתו ב-20%, אז יש לך 80% משותף. ונוסף לכך להגיד שהיה מקום להפר הסכמים מסוימים, זה פשוט ההכרעה חסרת.
הרב שוחח על העניין הזה עם הרב רפי פרץ, על ההסכם הזה, ומה קרה שם?
בוודאי שאמרתי לו, ואמרתי דברים מאוד מאוד קשים נגד זה.
אבל הצבעה לעוצמה יהודית, היא יכולה בסוף להיות הצבעה לשום דבר.
זה לא אמרתי כרגע להצביע עוצמה יהודית. אני, אם הבנתי טוב שאלתך לפניכן, אני דיברתי על השתתפות של עוצמה יהודית. זה היה צריך להיות. עכשיו, מה עושים במצב כזה? אם יש סיכוי שעוצמה יהודית תעבור את אחוז החסימה, אני אהיה הראשון לשמוח. אבל מה יהיה? לצערנו הרב, ברבר זה לא צלח, ורבבות קולות הלכו לאיבוד, וכתוצאה מכך, גם ממשלת ימין לפני הבחירות הקודמות לא עברה בגלל זה, זה חבל. אבל הייתה אשמה גם מצד ימינה. וכאן פעם נוספת אנחנו חוזרים.
אז כלומר, הרב עם כל הביקורת שאנחנו שומעים, והרב מותח ביקורת על הרב רפי פרץ, ועל ימינה, ועל ההסכם שהופר עם עוצמה יהודית, ועל שורה ארוכה של דברים, על זה שאין ביניהם אחדות, למרות זאת עדיין הרב קורא לציבור, לשומעי לקחו, להצביע לימינה.
אני קורא לכל מי שמרגיש שמקומו בימינה, להצביע ימינה בלי ספק. ובפרט שאנחנו צריכים להיות לצידו של ראש הממשלה, כדי למנוע ממנו השפעות שליליות. הוא זקוק לכוח, צריך להגיד מילה אחת לשבח למר נפתלי בנט, שלפחות הוא יותר ימני. והוא יחזיק מעמד, אני מקווה לפחות, הוא רוצה לקוות, שהוא יהווה עמוד תמיכה רציני, ולכן חשוב לתמוך גם בימינה. אבל אם מישהו מסיבה זו אחרת ירגיש שמקומו במקום אחר, אין לי בעיה כל זמן שהוא מאפשר הקמת ממשלת ימין.
הרב אבי זיני, ראש הישיבה...
לא, אבי אליהו ברשותך.
אליהו, מכילה, אז איך לא ככה כתבו לי פה? לא בטעות, אליהו, אנחנו מדברים...
לא, אני על הכרמל, אני חייב...
בדיוק, חיפה ואור ישועה, ובוודאי שזה הרב אליהו, אין ספק בזה. הרב אליהו זיני, השם ישמרכם, ותודה רבה.
תודה גם לכם, לכל המאזינים גם.
כל טוב, ושלום וערב טוב. עכשיו אנחנו עם יהודה אבידן, שלום ערב טוב יהודה.
ערב טוב.
אבי גרינצייג גם על הקו, ערב טוב אבי.
ערב מבורך.
אנחנו עדים לפולמוס שיש בתוך הציונות הדתית, והדבר הזה בהחלט מרתק, אה יהודה?
אין כמו לשמוע את השיחה הזאת, להבין עד כמה הכאוס בציונות הדתית הוא בלתי נורמלי ובלתי הגיוני, אבל תשמע, הם הביאו את זה על עצמם, הם הרוויחו את זה ביושר. אני חושב שהם גם לא תורמים כדי לתקן את המצב. אני עדיין לא רואה את הפעילים המרכזיים שלהם בכלל, שומעים אותם, אני איפה לא שמעת, לא מוטי יוגב, לא את הרב אליהו בן דהן. אתה יודע, אנשים שהם... בשר ובשרה של הציונות הדתית האמיתית, אתה לא שומע אותם, נעלמו לגמרי מהמפה, ואז נכנסים חללים כמו הרב אליהו זיני, שאומר דבר, ואתה מבין דבר אחר, ואתה צריך לאהוב ממנו 10 פעמים את השאלה, כדי להבין שבסוף הוא תומך בימינה, אבל הוא גם תומך בשעז, הוא גם תומך באגודה, וגם תומך בליכוד, ולא ברור אם הוא תומך כרגע בעוצמה או לא, זה הכל בלבול שם אחד גדול.
טוב, אבי, תגיד.
אני רוצה רק להגיד לך משהו, תדע, בהתייחס לבלגן שם. קודם כל, אנחנו צריכים להודות שאצלנו במפלגות החרדיות זה כבר לא קיים. עד לא מזמן גם זה, גם אצלנו היו דברים דומים. אבל מה שמפריע לי זה, למה בגוש השמאל יודעים תמיד להסתדר? אתה לא תראה פתאום זה, אם זה הסתיו שפיר או מישהו אחר, תמיד הוא יפרוש, הוא לא ירוץ בנפרד, ולא תראה כל כך, גם את השתיית מנדטים המדוברת, לא תראה את זה מעל פני השטח בצורה שאתה רואה את זה בימין. למה דווקא בגוש הימין חרדים זה תמיד יופיע? זה משהו שמציק לי.
כי זה תמיד נחלתם של אלה שיושבים על סיר הבשר, של אלה שבטוחים שהם רגועים, יושבים רגל על רגל, מרשים לעצמם להתווכח.
אתם תמימים דבר אחד. אבי, אתה תמים דבר אחד, שאצלנו כל מחלוקת קטנה, התקשורת דואגת לנפח את זה לממדים מפלצתיים, ואילו אצלהם שמה, הכאוס המוחלט שנמצא בכחול לבן, הבלבול שלוקח להם שבועיים להתעשת מהאמירה של אריה דרי מלפני שבוע וחצי על הדיל שנרקם עם כחול לבן והמשותפת, שפתאום אתה רואה שרק היום מתחיל להתעשת. הבלבול שם הוא הרבה יותר גרוע.
כן, כן, אבל יהודה,
שנייה. היה לו 10% מהסרטונים העילגים שיש לבנימין גנץ, לבני גנץ, הוא היה כל היום מככב בתקשורת פעם אחר פעם אחר
זה
פעם.
זה ברור,
אלא מאי, התקשורת כאן מתה ועושה חסד ולא נותנת ללבות את המחלוקות ולא את האש ולא את, את, המחלוק, את, את, את הבלגן שיש שם ולא את הירידה בסקרים ואת המספרים אף פעם לא, אף אחד לא רוצה לספור שם באמת, וכל פעם בוחרים את הגוש ומציגים אותו בצורה אחרת, להציג אותו כל פעם העיקר שיראה טוב. עכשיו אף אחד לא ינסה, היום אחר הבליץ רעיונות של היום, כמובן שכולם ייתנו להם משקל חזק, למה? כי כולם מבינים שהמכה שכולם חטפו מהדיל שנחשף על התמיכה בין, בין, בין הכחול לבן, למשותפת, לליברמן, הוא גורם נזק מאוד חריף, אז כולם עכשיו מנסים להתנער ממנו, אבל זה לא אומר שאין בלגן שם, יש שם בלגן מאוד מאוד גדול.
כן, אגב, באותו עניין, הבגץ פה קצת שם איזה ברקס לכחול לבן, זה אפילו קצת הפתיע אותי. בעצם ההכשרה של אותה היא ביזבק, הם קצת פגעו לכחול לבן, כי באפשרות להקים ממשלה שנשנית על הערבים, כי אתה יודע, יש הבדל בין חברי הכנסת הערבים האחרים לחברת כנסת שהיא תומכת טרור במוצהר.
הנה עוד דוגמה לבעיה. אנחנו עכשיו מציגים כרגע את יזבק, כאילו היא הייתה בעיה. אנשים שוכחים מה זה זחלקה, מה זה אופר כסי. אופר כסי זה הרבה יותר גרוע מיזבק, על מה אתם מדברים בכלל? זה שנתנה אמירה אחת, זה לא עושה אותה רבע מהבלגן של זחלקה, ולא מהבלגן של אופר כסיף. רק כרגע היא היחידה שתפסו עליה איזשהו טרמפ, אבל יש שם אנשים הרבה הרבה יותר גרועים מביאזבק, זה לא נכון, אני מתנצל לומר לך. אחמד טיבי, עם כל האמירות שלו על השהידים והקודש, הוא נחמד ומדבר יפה והכל, ומכירים אותה שנים, הבן אדם הוא... תומך בשהידים ותומך
בלדך. אני מדבר על מה שנתפס בציבור, אפילו בתודעה הציבורית. אתה יודע, אחמד טיבי כבר נחשב איזה סוג של חק לגיטימי, נקרא לזה. כבר אף אחד לא מנסה לפסול אותו מהכנסת, למרות שאתה צודק ברמה העקרונית. אבל אם היה זה, כשאתה יודע שהיא הייתה כעת על הפרק, והיה פה באמת 5-4 בהחלטת בגאט, וזה, אני לא רואה את כחול לבן יכולים לשבת בצורה ישירה ולהישען על הקול שלה.
איך אמרנו? רק לא ביבי גובר על כל דבר בעולם. זה אחת הבעיות.
אלא אם כן המצביעים, שלהם יבינו את זה.
והם הבינו את זה, ולכן לא אכפת להם כרגע במסע של הכחשות, שמצד אחד זה מסע של הכחשות, מצד שני גם לא תראה את החידוד בקרב אמנון אברמוביץ' ועודד בן עמי, שמסבירים שלאחר של היום, בוא נאמר קדיש על הממשלה של גנץ,
אין ממשלה. אני לא מצפה בכלל,
אתה לא תשמע מהם שהיום בעצם נסתם הגולל על בנימין גנץ להיות ראש ממשלה, אלא אם כן הוא יעשה רוטציה עם בנימין נתניהו. זהו, לא תמצא את זה עכשיו. אלא המשיכו לפמפם כאילו יש סיכוי להחלפת השלטון.
כי הם מבינים שזה יכול להשאיר בוחרים של כחול לבן בבית. אמירות כאלה ישאירו בוחרים שלהם בבית. אם אין סיכוי בלאו אחי, אז למה ללכת לבחור את בני גנץ?
זה מה שצריך אותם.
טוב, בוא נעבור לעוד עניין, כי בסוף כל הוויכוחים והעימותים הללו בתוך הגושים, בעיקר בגוש הימין, ואנחנו רואים מה קורה בין הליכוד לימין, אבל על זה אנחנו מדברים.
שדרך אגב, אני רואה אותו כדבר מבורך, אבי. להבדיל מה שאנשים חושבים, אני חושב שהמלחמה שניתנת כאן בקרב הימין, היא תגרום יותר מלחמה.
כן, אני מעוררת, היא מפיגה את השעמום ואת השעננות.
נכון, אבל דמה, איפה אני רואה את הקלה דווקא בימין? אני רואה מקומות כמו דגן. אחד כמו דגן שנותן תעודת הוקרה לאביגדור ליברמן ונותן לו כזה כבוד, זה התקלה האמיתית של הליכוד. זה אחד מבשרה של הליכוד, לא מימינה, אחד מראשי ישע שמערך היום את אביגדור ליברמן, אין בה תערך אותו. לתת לו תעודת הוקרה ולתת לו לגיטימציה כזאת, אחרי שאחד כזה מנסה להוקיע את ראש המפלגה שלו ולהוקיע את בנימין נתניהו, לתת לו תעודת הוקרה, זה לראות בנגמש, לא מה שקרה.
זה אגב בדיוק ביום שאנחנו מתבשרים שהזמנה של ליברמן לכנס אחר של הציונות הדתית בוטלה בגלל לחץ כזה. יש שגם כל חי הייתה שותפה לו ללחץ.
שם אני רואה את הירק והנגמר שתאר. אני לא חושב שהמלחמה בין הימינה, דרך אגב, הימינה הם בעצם שיורים, מנסים לקחת קולות לליכוד. כי הימינה המסורתי לא נמצא, לא היה צריך להיות מתחרג מול הליכוד. ברגע שימינה נהיו 50% חילונים, 50% דתיים, למי בעצם הם פונים? לגוש הימין של הליכוד. אז מה אתם רוצים מהליכוד?
אני רוצה לחדד משהו. גם בקרב הזה של ימינה והליכוד, יש לכל אחד גם קלף על השני. בנט נפל לו, תוכנית המאה של טראמפ נפלה לו משמיים. הוא עכשיו יכול לנגח את נתניהו כל יום, סיפוח עכשיו, וכאילו להגף אותו מימין. מצד שני, נתניהו משתמש בשני קלפים, אחד בזה שהוא כל הזמן מספר שבנט יסגור עם גנץ וכו', והקלף השני זה דרך גלנט, שהתחיל פתאום לתקוף את בנט על החוסר יעילות הביטחוני ועל הדרום, ולנסות לגלגל את זה אליו. אז אתה יודע, לשני הצדדים יש חומרים לנסות לשכנע כמה הם ימנים יותר, ובוא נראה, מי
יצטרך להיות המוחרים. העיקר שיריבו והתעוררו.
כן, תגיד, אבי, רק שאלה מספרית, אלקטורלית, כדי לנסות להבין, אתה, אפשר בעקבות שתי מערכות הבחירות הקודמות, והיה לנו מערכת אחת עם עוצמה ובלי עוצמה, ועם ייחוד ובלי ייחוד בימין, אפשר להעריך כמה מנדטים מסתובבים על הגדר בין הליכוד לימינה?
קודם כל, יש לנו מספר של בין 400-600 אלף מצביעי ימין שנשארו בבית. עכשיו, אנחנו לא יודעים למי הם משתייכים במדויק. אנחנו יכולים להעריך שרובם יותר ליכודניקים, כי בסך הכל, קודם כל כי הליכוד היא המפלגה הגדולה בגוש, ושנית, כי במפלגות המגזריות כן נוטים להגיע באחוז הצבעה גבוה יותר. אז הליכוד מחזיק בפוטנציאל מאוד מאוד גדול, גם בלי לשתות לימינה, הם יכולים לגדול משמעותית. אם ביבי יצליח עם הקמפיין שטח שלו, עם היציאה עכשיו, יצליח להדליק את השטח ולהביא עוד בוחרים, הוא יכול להגדיל את הליכוד בצורה מאוד מאוד מהותית. יש עוד מנדטים
שיושבים על הגדר. השאלה אבל, רגע, אם 400 אלף איש האלה מונים למשל 100 אלף מצביעי כחלון, ומונים עוד...
אז יש נתח מתוכם שמצביעי כחלון, מצביעי פייגלין.
כל מיני כאלה שגם אם נתניהו יבוא אליהם הביתה ויקיש בדלת, הם לא בטוח שם בכלל.
נכון, אבל קודם כל, לא בטוח שהם ילכו ויצביעו ליכוד, אבל יכול להיות שזה כן יעורר אותם להצביע למשל לימינה או לשס, למפלגה מגוש הימין, כי בסך הכל כן מדבר אליהם זה שיש פה יכולה לקום ממשלה של כחול לבן בתמיכת הערבים, וזה יכול להפחיד אותם, גם אם הם לא אוהבים את ביבי מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שחלק מהם בסיבוב האחרון של ספטמבר התפתו לשים כחול לבן או ליברמן, ועכשיו הם ימנו מזה, אפילו יישארו בבית, ואז גם זה יכול להיות סוג של הישג. השאלה, כמה ביבי, ולא רק ביבי, כמה הקמפיין כולו של כל המפלגות הימין יצליח לדבר אליהם? אני חושב שלבנט יש הרבה אחריות בסיפור הזה, כי הוא אחד האנשים שהכי נמצאים על התפר.
אני אוסיף לך רק משפט אחד בנושא הזה, אבי, אני רוצה לומר לך. אני מעריך שנמצאים בסביבות 6 מנדטים שמסתובבים בחוץ, חלקם מגזירה לכיוון כחול לבן, אבל חלקם או שלא החליטו או שנשארים בבית, ושם זה בעצם הסיפור, ולכן מי שחושב שהסיפור של ה-61 הוא חסר סיכוי, הוא פשוט לא מבין מספרים. ואני אומר לך למה. כי אם בבני ברק אנחנו לא מצינו ולא באלעד, ומקומות של החרדים עוד לא מצינו את הכוח הפוטנציאלי שלנו, זה פעם אחת. פעם השנייה, כל הירידה שבבחירות האחרונות הם היו בקרב הגוש הימין, בכוונה בפריפריה, באר שבע, אשדוד, אשקלון, שדרות, קריית שמונה, מקומות שמזוהה ימין נטו, שם הייתה ירידה. אם אנחנו נביא למטח של אותם אחוזים,
אתה רואה ערים כמו בת ים וצבריה,
נכון, 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 אם אנחנו נגיע למצב שהימין יתעורר באותם מקומות ויעלה את אחוז ההצבעה שלו, כי הימין, צריכים להבין, ימינה לא יכולה להביא יותר מ-82% שהביאה בכפר סבא או ברעננה, אם יצא. כי למה? כי יש 10% נמצאים בחוץ לארץ, 10%, 8% לא קשירים לבוא להצביע. לא כל 100% בקלפי זה 100% הצבעה.
כן, אי אפשר להגיע ליותר מ-80%
יפה, הגעת ל-82%, מיצית את כושר הפוטנציאל. עכשיו אתה הולך למצביע.
נקודה נכונה.
אתה רואה במצביע ימינה, ברעננה, בכפר סבא,
בצפון
תל אביב, כחול לבן, כחול לבן, ברעננה, בכפר סבא, בהוד השרון, ברמת השרון, בתל אביב,
מיצוי מוחלט,
מיצוי מוחלט, כלומר, הם יכולים רק לרדת, ואנחנו יכולים רק לעלות. עכשיו צריך להבין, 2% ירידה פה, 3% עלייה פה, ואנחנו עברנו את ה-61.
במוזן, נכון, נכון.
זה המשחק.
צריך להזכיר עוד משהו, המקום
היחיד... אבל עוד הערה רק בסוגריים שאתה מדבר על זה, ככל שבאמת הימין יביא יותר מצביעים שלא היו פה בבחירות האחרונות, שלא יצאו מהבית, הוא גם מעלה את אחוז ההצבעה, הוא גם גורם לכל מנדט לגדול, וזה משליך...
כן, אבל אני תשכח שיש לך את שידת הערבים תמיד. השאלה מה יקרה במגזר הערבי.
נכון, זה משליך על כל המנדטים, זה משליך על כולם.
תראה, אני רוצה להזכיר לכם דבר אחד, אנשים גם שוכחים דבר אחד. הערבים קיבלו 14 מנדטים פעם אחרונה, שלא תטעו. זה שחסר להם 1,500 קול ולא היה להם הסכם עודפים, אם היה להם הסכם עודפים, היו מקבלים את 14 מנדטים. מבחינת קולות,
הם קיבלו,
שנייה, מבחינת קולות, הם קיבלו 14 מנדטים מלאים, שיהיה ברור. הם הטרגדיה האמיתית של הבחירות האחרונות של 1,000 קולות, אף אחד לא מסתכל על זה, אבי יכול להגיד לך את זה, אבל 14 מנדטים מלאים הם קיבלו.
הם היו הכי קרובים, זה ברור שכל הסכם עודפים שהם היו סוגרים מכל סוג שהוא היה מביא להם את ה-14.
בוודאי, ולכן אני אומר, העלייה ל-14 מנדטים זה עוד לא עלייה באחוז הצבעה, וזה אנשים טועים.
כן, אבל השאלה אם הם יגיעו לקלפי באותם אחוזים הפעם, זה גם משמעותי, וזה המקום היחיד שהשמאל עוד יכול תיאורטית לגדול קצת.
לא, ולכן אני אומר, ואחרי אני אומר, לא להתרגש כשאומרים שהם יקבלו 14 מנדטים, יש להם אותם היום, זה לא מעלה את אחוז ההצבעה שם, כי אחוז ההצבעה שלהם הוא כרגע ל-14 מנדטים.
כן, אני רוצה רק, אתה יודע, בשביל המחשה אולי איזה נתון אחד ככה, מי שלא מבין מה אנחנו מדברים על מיצוי הצבעה של כחול לבן, בבני ברק אחוז ההצבעה היה לי כמדומני 77%, במודיעין מכבים ראות היה 78%, אוקיי? זה אחוז הצבעה שיותר גבוה מהמוקדים החרדים שתמיד נחשבו. הם באמת מגיעים לקלפי בהמוניהם.
מעניין מאוד, יהודה אבידן, אבי גרינצג, תודה לשניכם, שיחה מעניינת וחשובה.
דבר אחד ברור מהיום, מכל השיחות של היום, מהפרשנויות של היום עם איימן עודה וגבי אשכנז, דבר אחד, אחרי מה שאמר איווט ליברמן, שהוא בעצם לא ירכיב שם, והם אמרו שהם מחרימים אותו, איווט ליברמן היום זה הצבעה לפח, כי אף אחד לא רוצה אותו בתור שותף, לא בליכוד ולא כאן ולא באף מקום, כי הוא גם לא רוצה. ודבר שני, שהציבור צריך להבין, זה בידינו להביא את ה-61, ככל שהציבור שלנו החרדית עולה יותר, הסיכוי שלנו להביא את ה-61 הוא יותר גדול. וזה הזמן.
יהודה אבידן, אבי גרינצג, ערב טוב לכם ותודה רבה, אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. איתי גדסי ושימון ברייטקופ ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים.
אני יכול להגיד על דגל התורה, מאז שהיא קמה, הספרדים הם חלק מן העניין.
עומד לי לפגוע, יש פה מפלגה אחות גדולה עם 9 מנדטים.
והשבוע, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וממלא מקום ראש עיריית ירושלים אליעזר ראוכברגר. המרוץ לבחירות, כל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי. מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-530.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים, הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244. 03-652-5244. מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
יש לכם שאלות בהלכה? זקוקים לייעוץ או עזרה בקבלת החלטה? אל תתמהמהו. רבני אגודת בית מרן נמצאים כאן עבורכם 24 שעות ביממה. בכל עניין, הרהור או שאלה. חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, שלוחה אחת. כוכבית 5293, שלוחה אחת.
יש מצב.
כשיושבים יחד עם קפה טורקי, כל אחד מצטרף למעצר. קפה טורקי אליט. יש מעצר. תתעוררו.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
מנגו אננס בטעם שלכם, אפרסק וענבים להשתבח בהם.
אפרסק עסיסי, מנגו טעים, תפוח מתקתק וגם ענבים. פריגת צלול, משקאות פרי משובחים עם 19 קלוריות בלבד. להשתבח בהם.
ביום יום או בחג נהנים עד הגג המשקאות עם הפרי של פריגת. ביום יום או בחג נהנים עד הגג המשקאות של פריגת. עם זאת ליד אחת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו איתי גדסי, ערב טוב איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
Yeah, אתה איתנו באולפן, טוב, עוד מעט גם תוכנית בגשתך יחד עם שימן ברייטקופ. אני רוצה אבל לדבר איתך על הדברים של בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, מסיים סיור במגזר הערבי ואומר את המשפט הבא: הרשימה המשותפת לא תוכל להיות חלק מהממשלה שיקים, אבל תומך במגזר הערבי במקומות אחרים. כלומר, באופן גלוי הוא אומר, אתם תשבו באופוזיציה. השאלה אם בתמיכה שהוא נותן להם בשאר הדברים שהוא מציין, זה כדי לרמוז להם, אני לא צריך אתכם באופוזיציה, אני רק צריך שתימנעו מהאופוזיציה.
שהממשלה שלי למעשה תישען על הקולות שלכם. כן. טוב, זה מתחיל למעשה כשאיימן עודה מבהיר לגנץ, שאם הוא תומך בתוכנית המאה של הנשיא טראמפ, אז אנחנו לא תומכים בך. הוא אומר, אנחנו לא נגד נתניהו האיש, אלא נגד הדרך של נתניהו, ומי שתומך בסיפוח וטרנספר של תושבי המשולש, שזה בעצם חלק מהתוכנית, אז אנחנו לא יכולים לתמוך בבני גנץ. בני גנץ מסייר, כמו שאמרת, במגזר הערבי. במהלך הסיור הזה הוא באמת אומר, אוקיי, לא צריך טובות, עכשיו יש לו שני מטרות בעניין הזה. מטרה אחת זה כמובן להוריד ממנו את הקמפיין שנתניהו והליכוד עושים על הראש שלו, שהרשימה המשותפת, בעצם בלי הרשימה המשותפת אין ממשלה לבני גנץ. הדברים האלה אפשר לראות אותם בשלטי החוצות, בנאומים של ראש הממשלה בכל מקום. הדבר השני כמובן זה לנתק את עצמו באמת מהרשימה המשותפת. הרי בסופו של דבר אף אחד לא חושב שאחמד טיבי יהיה מחר שר הבריאות או שר החוץ או שר הביטחון. הרשימה המשותפת בכל מצב, גם אחרי אותה החלטה היסטורית שהם תומכים אצל הנשיא במתן המנדט לבני גנץ, הם לא באמת התכוונו להיכנס לממשלה בראשותו, וזה החידוד. למעשה השאלה הגדולה שנשארה באוויר, ואני חושב שהתשובה די ברורה לאור הדיוקים במילים גם של איימן עודה וגם של בני גנץ, זה האם יכול להיות סיטואציה שהם יתמכו מבחוץ, למעשה שהקואליציה של בני גנץ תישען על קולות הערבים. הדבר הזה נשאר פתוח, וככל הנראה זו הכוונה גם שהם הולכים לשם. אבל אם נרצה אבי להיכנס לגופו של עניין, הדבר הכי קריטי והכי מהותי, גם אם תוקם ממשלה מיד לאחר הבחירות, זה כמובן תוכנית המאה של טראמפ שכבר נמצאת כאן. זה לא משהו שאמרנו עתידי, אולי יפורסם, כמו שהיה בשתי מערכות הבחירות האחרונות. ולכן יהיה מאוד קשה לבני גנץ, אתה יודע, לתמרן מצד אחד נתניהו, שמוביל את התוכנית הזאת בצורה אקטיבית, יחד עם אפילו נפתלי בנט, שלא כל כך אוהב את המדינה הפלסטינית וכו', כשמהצד השני נמצאים הרשימה המשותפת שעליהם הוא נשען, מה שמביא אותנו למשהו שגם אם יהיה איזושהי ממשלה כזאת, היא לא תאריך ימים ככל הנראה, מטרתה אולי להדיח את נתניהו ולהגיע לבחירות סבב 4, מעמדה של בני גנץ ראש ממשלה ולא נתניהו, ואולי זה הרווח היחידי בכל הסיפור הזה.
אוקיי, איתי גדסי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, נשתמע עוד מעט. עכשיו אנחנו עם חבר מועצת העיר בתל אביב, חיים גורן, שלום, ערב טוב לך. חבר מועצת העיר תל אביב, מטעם סיעת מאמינים, ואנחנו מאמינים שעדיין נשמע אותו הערב. כשמדברים על הסוגיה הזו של הדוכנים, אנחנו מדברים על דוכני תפילין, חלוקת חומרי הסברה, ואנחנו פונים שוב לחיים גורן, האם שומע? טוב, אנחנו נצא להפסקה של פרסומות ונחזור.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל בוקר המשפחה מעל הכל, וביום חמישי הקרוב יתארח דוד, יועץ בכיר ומומחה בטיפול בכאבים באמצעות לייזר רך מחברת ביקיור לייזר. התוכנית תעסוק בנפלאות הלייזר הרך בטיפול בכאבים. עניין משפחתי, חמישי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-5-30.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי. ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול, הבגאז' הגדול, שיהיה מקום. אבל מהר, מהר, יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד 10 מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה, עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים. שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש שדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשמדובר בקינים, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בקינים וביצי קינים. הדרין וואנס, משמיד קינים וביצי קינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות קינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל 0.5 שנה.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורי ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורי!
עיתון משפחה משיק אירוע נשי עסקי. קבלת פנים לצד בופי עשיר ודוכנים אטרקטיביים. הרצאות תד מקצועיות על ידי היזמית והמנטורית ספיר זיסמן בשיווק פורץ דרך בעידן החדש. המרצה והמאמנת רותם חג'אג' על משמעות השינוי במרחב העסקי. דוקטור נדב גולדשמיט בטיפים שיהפכו את העסק שלכם למועדף. ארוחת ערב יוקרתית לצד תוכניות אומנותיות. יום שני, כ"ב בשבט, 17 בפברואר, בשעה 6 בכתר הרימון בבני ברק. הרשמה בעיצומה 050-668-0113. עושות עסק, אירוע מעצים שיקח אותך רחוק.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
טוב, אז אחרי שעשינו לשם ייחוד, אנחנו מקווים שהפעם נצליח לשמוע את חיים גורן. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
הנה שקולך בוקע. חבר מועצת העיר תל אביב, סיעת מאמינים, ואני רוצה לשאול קודם כל את עמדתך באשר לדוכנים שעוסקים בענייני דת, הנחת תפילין, חלוקת חומרי הסברה, וכן על זה הדרך, ברחבי העיר תל אביב, איפה כן, איפה לא, מה החוק אומר, מה צריך שיהיה.
אוקיי, אז באמת בוא נעשה סדר, כי היה היום הרבה מאוד, מה שנקרא, מאומה לא מאומה, מצד גורמים פוליטיים לצערי, ואני רוצה באמת להסביר לך ולמאזינים מה הסיפור. תראה, קודם כל אני כמובן בעד דוכנים להנחת תפילין, יש לנו הרבה כאלה בעיר, בהרבה מקומות מרכזיים, זה חלק מהנוף כבר בתל אביב, וזה בסדר גמור, וזה מצוין, והכל טוב. אלא מה, בן אדם שמעמיד דוכן, ולא משנה איזה דוכן, אם זה דוכן שיווקי, ואם זה דוכן של הסברה כלשהי, כל אחד שמעמיד דוכן במרחב הציבורי, צריך לקבל היתר מעיריית תל אביב. כשהוא בא לבקש את היתר מעיריית תל אביב, יש מספר תנאים והגבלות, כמו שמקובל, אתה יודע, בצורה שלא תפגע במרחב הציבורי, בצורה יותר מדי מהותית, בצורה שלא תפריע, שתהיה בטיחותית וכן הלאה. אחת מההגבלות שהתקיימו, התקבלו כבר לפני מספר שנים, מספר שנים, ומאז לא היה בזה שינוי, זה שלא יהיו דוכנים בסמיכות למוסדות חינוך. כי זה הוראה שנכונה לגבי כל הדוכנים, אתה לא רוצה שיהיו חברות מסחריות שיציבו דוכנים וינסו למכור כל מיני דברים לילדים למוסדות חינוך, בטח שלא דוכנים של המיסיון חסר חלילה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, לכן החליטו הוראה גורפת שלא לאשר או להגביל דוכנים שלא יהיו בסמיכות למוסדות חינוך. מה שקרה לאחרונה, זה שהגיע סגן ראש עיר שמייצג מה שנקרא את הציבור החילוני הרדיקלי, סיעת חילונים ירוקים, והוא מחפש כל הזמן לעשות לעצמו כותרות, והוא מחפש כל הזמן מה שנקרא להראות שהוא עושה למען הציבור החילוני ונגד הציבור הדתי. וצרה אינו בדוכני התפילין, הוא ניסה לחפש איפה הוא פוגע בזה. אז הוא אמר, אני לא רוצה שזה יהיה ליד בתי ספר. אמרו לו, זה לא ליד בתי ספר. אז הוא אמר, אני רוצה שתחדדו את העניין הזה. אז הוא בסדר, אין בעיה, נשלח חידוד לגבי העניין הזה, שלא מציבים דוכנים מכל סוג שהוא, ליד בתי ספר. הוא רץ עם זה לתקשורת, ואמר, הנה, העברתי בעיריית תל אביב החלטה, שלא יהיו דוכני תפילין ליד בתי ספר, וכל הכבוד לי, ותראו איך אני נלחם בכפייה דתית. זה הסיפור, זה הסיפור בגדול.
אוקיי, עכשיו בוא נניח לכל אלה שרוצים ומנסים לעשות באמת כותרות, בוא נדבר על מהות העניין. כי אנחנו נחשפים בשנה האחרונה בכל מיני גם סרטונים ועדויות, ואנשים שכותבים כל מיני פוסטים ועדויות, על זה שפקחים של עיריית תל אביב נותנים דוחות לכל מיני דוכנים שהם לא קשורים לבתי ספר, לא בקרבתם, עומדים במקומות ציבוריים, במקומות שיש ליד דוכן שיווקי, אבל לא, לדוכן הזה באים ונותנים דוח. ואני מנסה להבין האם יש מאחורה איזושהי מגמה דווקא נגד הענף הספציפי הזה.
לא, אז אני אומר לך חד משמעית לא. אני אומר לך שכשמדובר בכזה דבר, אז אתה יכול להניח שאותו דוכן לא קיבל היתר. זה כל הסיפור. עכשיו אני יכול לספר לך משהו, אנקדוטה, בסדר?
אוקיי.
דיברתי קצת עם פקחים היום. אמר לי פקח, כדי, אתה יודע, גם כדי להרגיש את השטח שאני לא סתם אומר דברים. אמר לי פקח, אתה יודע שאני נותן כמעט כל יום, כמעט כל יום, כנס לדוכן של עיתון הארץ. יש דוכן שעיתון הארץ מעמידים כדי לשווק את המנויים שלהם. הוא אומר, אני נותן כמעט כל יום כנס לדוכן של עיתון הארץ, כי אין לו יותר. פשוט כי אין לו יותר. הוא לא הוציא יותר. הוא רוצה להעמיד אותו במקום שבו העירייה לא רוצה שהוא יעמוד, כי מבחינתם זה לא בטיחותי. הוא מקבל כנס כל יום. כנראה שזה שווה להם, כי זה מוכר מספיק מנויים כדי שזה שווה להם את הכנס. וזה כל הסיפור. זאת אומרת, אין פה איזשהו עניין של אנטי. הרבה פעמים אוהבים לצייר, לתייג את עיריית תל אביב.
לא, לא שאוהבים, לפעמים ככה זה נראה. זה לא מישהו שאתה יודע...
לא, תראה, אתם עובדים בתקשורת, אתם יודעים אותו ממני, שאפשר להראות כל דבר, השאלה אם אתה רוצה להראות, אתה תמצא איך להראות אותו. זה הסיפור. הרי אנחנו היום בעולם שאתה יכול לצלם כל דבר מכל זווית, ובסוף להראות את בדיוק את מה שאתה רוצה להראות, אתה רואה. אני חושב שאין פה מגמה אנטי-דתית. אני חושב שבגדול, עיריית תל אביב יפו היא לא עירייה אנטי-דתית. עירייה שמשרתת את הציבור שלה, זה הציבור שלה לצערי הרב רובו היום חילוני, ולכן מתקבלות גם החלטות שהן באמת, אנחנו כציבור דתי קשה לנו לבלוע אותם לפעמים, בערך התחבורה הציבורית בשבת וכן הלאה. וזה נכון, אבל זה לא
במקום
של אנטי-דת.
חיים גורן, חבר מועצת עיריית תל אביב, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב, פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום וערב טוב גם לך.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אנחנו שוב גם מצד אחד שומעים את נאום אבו מאזן באום, שאומר לא נפנה את הציבור שלנו לאלימות בעקבות תוכנית המאה, מצד שני יש גם את המתיחות הזו מול רצועת עזה. מה קורה בגזרות השונות?
סביב רצועת עזה למעשה מתחוללת ביממה האחרונה סגה מאוד מעניינת, שבראשותם של המצרים, קטיני הביטחון של המצרים, ראש המודיעין המצרי נכנס כבר שלשום למעשה לאזור שלנו, נפגש עם בכירים ישראלים, אתה יכול להבין על מי אני מדבר, אתמול חוזר לעזה ומדבר עם בכירים של החמאס וארגונים נוספים, לא עם כולם, ובסופו של דבר יוצאת אמש כבר הצהרה של החמאס, אנחנו נפסיק בהדרגה עכשיו את שיגור בלוני הנפץ ואת הרקטות, בתמורה לכך שישראל מתחייבת להמשיך ולחזור לסדר המסע ומתן, להבנות שאיתם הגענו עד לעת האחרונה. זה לא יקרה בבת אחד, אנחנו לא יכולים לשלוט על כולם, כיוון שיש כאן ארגונים סוערים, כן? לכן יכלת לראות היום כמה וכמה שיגורים, אבל בהחלט ישנה ירידה משמעותית. למור, כשהחמאס רוצה לעשות סדר, כשהחמאס רוצה לעשות שקט, זה קורה, אבל מה שכואב פה בצד השני, זה שהמצרים הם אלה שקובעים את סדר היום, כאשר הם נכנסים לעובר הקורה ומחליטים שהם דורכים בכל הכוח על החמאס, אז יש שקט. הסיפור של יהודה ושומרון גם הוא, אפשר לראות את השקט. חשבנו בשבוע שעבר שהולכת ומתפרצת לאינתיפאדה השלישית, או המשך שרשרת של כל פיגועי השרשרת למיניהם, אבל זה פסק באחת, גם בתבונה מאוד החכמה של הצבא, שהכניס הרבה מאוד כוחות לשטח, גם בשל העובדה שהקצינים הונחו שלא לפעול בזכיחות דעת, לא לראות לכל עבר. בשל הגזרה הצפונית, שם שמענו הערב את שר הביטחון בנט חוזר על ה... הצהרות שלו, אנחנו נסלק את כל האיראנים מסוריה, אין להם לחפש בסוריה.
אוקיי, קובי פינקלר, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה.
ערב טוב. ממש לסיום המהדורה, רק הודעה לציבור מאזינים מאוד ספציפי, הורים לילדים על הרצף האוטיסטי. תפקוד נמוך ותפקוד גבוה. אז לידיעתכם, בשבוע הבא, ביום שלישי, עומד להתקיים כנס מאוד מרתק, מעניין, עם הרבה מאוד חוויות, וגם תוכן שקשור לתחום הזה. בבני ברק, כנס להורים של ילדים על הרצף האוטיסטי בלבד, אבל כדי להגיע לכנס הזה, זה כמובן לא תשלום, יש צורך בהרשמה מראש כחובה, וניתן לחייג למסוגלים בכוכבית 5-406. כוכבית 5-406, חייגו למסוגלים, אם אתם הורים לילדים על הרצף האוטיסטי שרוצים להשתתף בכנס מקצועי מאוד גדול שיתקיים בכתר הרימון בבני ברק ביום שלישי הבא. זה הזמן להודות לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לשלמה פולק בהפקה. מיד אחרינו, שימן ברייטקופ ואיתי גדסי, ערב טוב לכם.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.